מנועי הכסף, פודקאסט שבועי על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
ישראל נמצאת ברגע בן גוריוני. כמו שאז הייתה הזדמנות היסטורית להקים את המדינה, כך כעת יש הזדמנות היסטורית לבצע תיקון מסלול לטובת עתיד המדינה. והיופי הוא שהמשבר הנוראי של השנה האחרונה מספק את תנאי היסוד לשינויים. המשפט הזה, הפסקה הזאת, לקוחה מתוך מאמר שפרסם פרופסור דן בן דוד במאי האחרון. דן, למי שלא מכיר, הוא פרופסור מוערך לא רק בארץ בכלכלה, בעל דוקטורט בכלכלה מאוניברסיטת שיקגו, חבר סגל החוג למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב. כחלק מגלגוליו הוא היה גם חלק מסוכנות אמריקאית הלאומית לחקר הכלכלה, נכון?
National Bureau of Economic Research.
אוקיי, תרגום חופשי ושלי. וכיום הוא משמש כנשיא מוסד שורש למחקר בתחום החברתי-כלכלי. וכן, ניחשתם נכון, היום דן הוא יהיה האורח שלנו בפרק. אז שלום וברוכים הבאים לפרק מספר 153 של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט. עם אורי גרינפלד, הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות, אלן אורי.
אלן שי.
ודן, תודה רבה שהצטרפת אלינו, אנחנו שמחים מאוד.
בשמחה, תודה שהזמנתם.
וטוב, רק לפני שנתחיל, אני רוצה להזכיר לכם שוב, אם יש לכם מה להגיד, אנחנו, יש לנו קבוצה בפייסבוק, מנועי הכסף מדברים כלכלה, תשאלו, תציעו, תעירו, אנחנו מוכנים לקבל הכל. לפני שנדבר על מה, על הפסקה שהקראתי בהתחלה, אני רוצה להתחיל איתך בשאלה שחשבתי שאני אשאל אותך שזו תהיה השאלה האחרונה. אתה היום יותר אופטימי לגבי הכלכלה הישראלית ממה שהיית לפני 5 שנים?
זו שאלה מותנית, כי מאוד תלוי מה יקרה כנראה בזמן הקרוב מבחינה פוליטית. אם זה more of the same, אז אנחנו בצרה. אם יש כאן, אם יהיה כאן שינוי, ושינוי שבעצם מכיל את כל הצדדים, בתחומים שאני מדבר עליהם, אין באמת ימין או שמאל, או דתיים, או יהודים, או ערבים ויהודים, אלא יש מדינת ישראל, וה... ראייה הממלכתית הזו, יש לה אולי הזדמנות, היא מבצבצת קצת, היא יכולה לבצבץ הרבה יותר, והמשבר של השנה האחרונה הדגים לנו עד כמה הסיפור הזה הוא מאוד מאוד קריטי, כי אנחנו קיבלנו כמה מטעמים כאן, מה עומד לפנינו בעוד כמה עשרות שנים, ואז כל הדיווחים בתקשורת על, היו דוחות ואמרו והתריעו, זה כבר לא יעזור. אי אפשר להחזיר את הגלגל הזה אחורה. יש נקודת על חזור דמוגרפית, דמוקרטית, שעומדת, אני מקווה עדיין לפנינו, שאחריה חוקים שכבר היום מאוד מאוד קשה להעביר בכנסת, יהיה פשוט בלתי אפשרי להעביר. ואז זה רק עניין של זמן עד שאנחנו נהיה בצורה.
כמה זמן להערכתך, פחות או יותר, באמת אנחנו עוד רחוקים מנקודת על חזור הזו, כי בסוף הקורונה הרי, מסתכלים למשל על ענף הטכנולוגיה שכולנו גאים בו, כולנו מדברים בו, מדברים עליו כל הזמן, אז הוא כאילו עשה בשנה אחת של קורונה קפיצה שהוא היה אמור לעשות ב5 שנים, מבחינת כמה אנשים קונים באינטרנט, כמה אנשים עובדים מהבית וכן הלאה. אנחנו באמת, כמו שאמרת, דן, רואים את הצד השני של התמונה הזו, שבשנה אחת גילינו בעיות שהיה יכול לקחת להם כמה שנים להתגלות, בגלל עומק המשבר שהיה. ואולי התקדמנו מאוד מהר בשנה הזאת לעבר הנקודת על חזור שתמיד ידענו שנמצאת איפשהו.
זו תקוותי, כלומר יש פה הרבה, האם זה יקרה והאם זה יקרה והאם זה יקרה, הרבה דברים צריכים לקרות בשביל שזה יקרה, אבל מצד שני יש את האמרה המפורסמת של אבא אבן, שנשים ואומות עושים למעשה כל טעות אפשרית, עד שבסופו של דבר עושים את הדבר הנכון, אז אנחנו, אני חושב במקום הזה, כבר עשינו כל שטות אפשרית. יש לנו מערכת חינוך שראינו שהיא לא רק שלא מתפקדת בשנת הקורונה, ולא יודעת באפריל שהיא צריכה להיפתח בספטמבר, ויודעת שלא יהיו חיסונים בספטמבר, ועדיין לא יודעת לתפקד, זו מערכת שלמעשה נותנת ידע בתחומי היסוד, שכבר הרבה מאוד שנים בתחתית של העולם המפותח, גם ללא הילדים החרדים, שבכלל מרביתם לא לומדים אפילו את החומר הבסיסי, בלי החרדים שלא לומדים ולא לא, לא נרשמים למבחנים הבינלאומיים, ישראל היא בתחתית של העולם המפותח. וזה אומר הרבה לגבי מה מחכה לילדים האלה בעתיד. אז ראינו מערכת חינוך שלא מתפקדת, קיבלנו התראה בתחום הזה, בהרבה תחומים נוספים, יש כאן בעיות עומק מאוד מאוד משמעותיות שמחייבות טיפול שורש.
כמו שאתה אומר, זה משהו שנמשך כבר שנים, זה לא הקורונה, אלא אני חושב שזה יותר איכות הלימודים פה, כי בדרך כלל אתה מדבר על זה המון במה, מדברים על הכמות. כמה תלמידים יש בכיתה, כמה מורים יש, כמה מרוויח מורה, אבל האיכות של הלימודים, שאולי זה תוצאה גם של כמה מרוויחים מורים חדשים שנכנסים, איזה מורים נכנסים למערכת, זה הטיפול שורש שצריך לעשות.
הטיפול שורש, אם אנחנו מדברים על מערכת החינוך, הוא צריך לגעת בעיניי בשלושה חלקים. קודם כל להחליט מה צריכים ללמד, לא צריכים מאות מבחני בגרות. אפשר להתמקד, להבין, אלה התחומים שהילדים האלה בוודאות יצטרכו, כי הם יצטרכו להחליט מקומות עבודה הרבה, אז צריכים לדעת שפות, שפה עברית, שפה אנגלית, צריכים לדעת מתמטיקה, צריכים, יש כמה דברים שיפתחו להם דלתות, הם צריכים להתמקצע ולדעת את הדברים האלה עד כמה שאפשר. אז קודם כל, לקבוע ליבת לימודים, היא חייבת להיות אחידה, לא יכול להיות שאנחנו מונעים או מאפשרים להורים למנוע מילדיהם זכות יסוד לידע שיאפשר להם עתיד. אז לא, במערכת החרדית בעיניי קורה משהו שהוא אסון בעיקר להם, אבל בסופו של דבר גם יהיה אסון שהם מתים פה על מדינה שלמה, כי הם כבר, הם 7%, החרדים 7% מהמבוגרים, אבל הם 22% מהילדים ב... 7% מהמבוגרים, 22% מהילדים בכיתה א', חלקם בכל דור מכפיל את עצמו. אז אנחנו מדברים על כך שבעוד שני דורות בלבד, הנכדים של הילדים האלה יהיו מחצית מהילדים כאן, אז הם חייבים ללמוד. אבל זה רק חלק מהסיפור הליבה. אחר כך יש את העניין של המורים שהזכרת. יש אמנם אנשים רציניים מאוד שמתוך שליחות הופכים להיות מורים, ואי אפשר להכפיש את כולם. אבל הרמה הכללית של המורים בישראל היא למעשה בתחתית של העולם המפותח, גם באוריינות הקריאה וגם במתמטיקה, בהשוואה הבינלאומית של הידע של המורים מול המורים במדינות המפותחות.
למה? בגלל הכסף, בגלל שלא משלמים מספיק?
אז
בשרות?
בעניין של הכסף, כמו בכל דבר אחר, צריכים להתמקד בשורש הבעיה. אז בעניין של הכסף, התלוש החודשי הוא מאוד נמוך יחסית ל-OECD, אז ישר אפשר להגיד, אוקיי, לא משלמים מספיק. אבל מצד שני, השכר לשעת הוראה בישראל הוא מאוד גבוה יחסית למדינות המפותחות, יחסית לממוצע של ה-OECD, כי פשוט לא עובדים פה הרבה, לא מלמדים הרבה. ומאותה סיבה, אגב, הכיתות מאוד עמוסות, אז אומרים, בואו, צריכים לקחת יותר מורים, אבל לא, רגע, לפני שלוקחים עוד מורים, במקום להסתכל מספר התלמידים בכיתה, בואו נסתכל מספר התלמידים פר מורה, שווה ערך משרה מלאה, אנחנו בבתי הספר היסודיים דומים מאוד ל-OECD, בעל יסודיים אפילו יש פחות ילדים פר מורה, אז הבעיה כאן היא, אם רוצים לתת שכר יותר גבוה במונחים חודשיים, צריכים גם לדרוש שאנשים יעבדו יותר, אבל זה הרבה יותר עמוק. צריכים לשנות בעיניי את כל השיטה שאנחנו בוחרים מורים, מכשירים אותם וכמובן מתגמלים אותם. כלומר, יש כאן איזה שני תריסר מכללות להוראה, שתנאי הקבלה בכל אחת מהמכללות האלה, מתחת לתנאי הקבלה של כל חוג וכל אוניברסיטה בישראל, מלבד כמה מדעי הרוח. אז מה אנחנו כבר מצפים מהאנשים האלה?
נשמע לי מאוד הגיוני, אני לא עשיתי מחקר בעניין, אבל... אין פה עניין של הכפשה, אנשים באים למערכת החינוך מתוך שליחות. וכל מי שאני הכרתי או מכיר שהלך להיות מורה, מצא את זה מתוך שליחות ורצון להשפיע על הנוער, לשפר את המצב של הנוער, אבל זה בעיקר בצד האנושי, חברתי, והם לא מקבלים את זה שהם הכשרות מאוד מתקדמות, איך להעביר חומר מתקדם שצריך אחרי זה לעולם העסקים, בצורה טובה כמורה, זאת אומרת, מורה זה לא רק מספיק שהוא יודע את החומר, גם צריך לדעת להעביר את החומר הזה, ושיטות תורה וכן הלאה, ואת זה אני מניח שאנחנו רחוקים ממה שנהוג במדינות
השורות. זה הצלע, יש את הצלע הראשון של ליבת לימודים, לקבוע מים, שתייה אחידה, הצלע השני הוא המורים, הצלע השלישי זה כל התפקוד של המערכת הזו.
אבל בוא נתמקד, ואולי אפשר בתחום של החינוך, בפתרונות, ואני מבין את כל מה שאתה אומר, ואני לא חושב שיש מישהו שלא מסכים לזה, אולי חלק מהאוכלוסייה, אבל לא הרוב, איך מביאים לעמק, איך מגיעים לעמק השווה הזה? אנחנו אחרי השנה הזאת כל כך מפולגים, מה, להושיב מישהו מהחינוך החרדי, הערבי והחילוני בחדר אחד, ולהגיד, תחליטו עכשיו על סגנון הלימודים, על כמה מלמדים ליבה וכמה מלמדים תורה?
אז קודם כל, אנחנו לא לגמרי צריכים פה להמציא את הגלגל. כלומר, יש כאן, אנחנו די יודעים מה התחומים שצריכים לדעת, אז אנחנו לא צריכים להרחיב הרבה מעבר להם, פשוט שיתמקדו בזה, ומי שרוצה לממן לימודים מעבר לזה, בנושאים אחרים סבבה, אבל יש תחומי יסוד שצריכים לדעת. לגבי החרדים, הפתרון לגבי החרדים הוא לא זהה לפתרון לגבי הערבים, ושניהם לא דומים ליהודים הלא חרדים, אבל בהקשר של החרדים, במידה מסוימת, אמנם ישראל היא המדינה המפותחת היחידה שלא מחייבת ליבת לימודים. ובמדינות אחרות פשוט עוצרים הורים שמונעים מהילדים שלהם ללכת לבית ספר וללמוד דברים כאלה. אז זה אי אפשר כבר, הסוסים האלה ברחו. מצד שני, החרדים הם מיעוט, ורוב הכסף עדיין יושב אצל רוב האנשים כאן. והרוב בהחלט יכול לקבוע שאגורה אחת יותר לא נותנים לבית ספר שלא מלמד ליבה מלאה, וגם לא מעבירים אגורה אחת לכל מוסד קוואזי חינוכי או ישיבתי או כל דבר אחר שמקבל בוגרים מבתי ספר שלא מלמדים ליבה מלאה, ותראה איך מהר מאוד, חבר'ה שהם מאוד עניים, אין להם גוש על הנשמה, מיישרים קו. זה לא שהחרדים באמריקה מתלהבים ללמד ליבה, זה החוק, הם חייבים, ואין פה חוכמות בעסק הזה, וזה גם מדינה שרוצה, מדינת חוק, דבר שגם בהקשר הזה אנחנו ראינו שאנחנו לא ממש בהקשרים מסוימים, היא חייבת להשתמש בכלים שיש לרשותה, אז כסף בוודאות אצל החרדים. אצל הערבים זה סיפור אחר, זה לא שהם לא רוצים ללמוד. קודם כל גם צריכים להדגיש, הערבים זה לא מקשה אחת. אצל הנוצרים בתי הספר דווקא יותר טובים, אצל המוסלמים פחות טובים. אבל הנוצרים הם מיעוט מאוד קטן בקבוצה הזאת, הנוצרים הם קבוצה, סליחה, המוסלמים הם קבוצה גדולה, ההישגים של הילדים דוברי ערבית בישראל במתמטיקה, מדע וקריאה, הם מתחת ל-9 מ-10 המדינות המוסלמיות שהשתתפו במבחן הפיזה האחרון, ככה שהרמה היא לא רק גרועה יחסית ליהודים, היא גרועה לעומת מדינות מוסלמיות. וכאן הסיפור לא שההורים לא רוצים, אלא דווקא גדל כאן מעמד ביניים מוסלמי שרוצה שהילדים שלו יקבלו השכלה, ואפילו שולח את הילדים לבתי ספר נוצריים פרטיים, רק כדי שילמדו יותר. זה עלינו, ואחד הדברים שאנחנו יודעים, לא רק בישראל, בכל מדינה, זה שיש קשר הדוק בין השכלת ההורים, במיוחד שלהם, להישגים של הילדים. ואיפה שהשכלת ההורים היא נמוכה יותר, צריכים לתת יותר סיוע לילדים, להתגבר על מה שהם לא מקבלים מהבית. ובהקשר של הערבים, רוב ההורים הם לא משכילים. ולכן זה מקום שצריכים, לא שוב, לא לזרוק כסף על מערכת שהיא דפוקה, לעשות את זה בשום שכל, אבל בהחלט לתת יותר משאבים לילדים שההורים שלהם פחות משכילים. זה נכון גם בערבים, גם ילדים בפריפריה הגיאוגרפית או החברתית בישראל, וכך הלאה, אבל אלה הדרכים להתחיל לטפל בסוגיות האלה.
תראה, יש עוד נושא שאתה מרחיב עליו, תקן אותי אם אני טועה במאמרים שלך, וזה ההון השחור, הכסף השחור שרץ בישראל לאורך שנים, לא רק בשנה האחרונה. אני מניח, אין לי מושג, אבל אני מניח שבשנה האחרונה זה רק התגבר, כי מכל הסיבות שאנחנו יודעים, דמי אבטלה וכל המשבר שהיה פה. תוכל להרחיב על זה קצת?
כן, אנחנו, שוב, שנת הקורונה בצבצה כאן בהרבה תחומים, נתנה לנו מין מטעמים מה הולך להיות פה בעתיד, אז בעניין של אכיפה, ראינו עד כמה הסיפור הזה הוא בעייתי בכל מיני הקשרים שונים, בין אם זה בתקופת הקורונה או הר מירון, או אפילו בהתפרעויות שהיו עכשיו, אין פה אכיפה מי יודע מה. והתוצאה היא גם במישור הזה של גביית מיסים. על פי קרן המטבע, סדר גודל של חמישית מהתוצר, מהתמ"ג של ישראל, הוא כלכלה שחורה, ומי שלא יודע מה זה כלכלה שחורה, לא מדובר פה על פעילות לא חוקית. מדובר פה בפעילות חוקית לחלוטין, זה פשוט, זו פשוט פעילות שלא מדווחת, כלומר, זה עם קבלה, בלי קבלה וכך הלאה.
מה הכוונה לא חוקי? זה לא חוקי.
הפעילות עצמה היא חוקית. אם אני נותן שיעורים פרטיים ואני לא מדווח, השיעורים פרטיים זה מותר לי, אני לא מוכר סמים לילד.
כן.
אוקיי? אני מוכר לו מתמטיקה ודברים כאלה, אבל אם אני לא מדווח, אז זה הופך להיות כלכלה שחורה. עכשיו, אם אנחנו, זה בהיקף מאוד גדולים, כלומר, אנחנו לא עשיינים, בכלל כל אגן המזרח התיכון, יוון, איטליה, הם לא ממש סמלי האכיפה, איזה מין מחלה ים תיכונית כזו, אבל עדיין, אין שום סיבה שאנחנו לא נראה אחרת, אנחנו רואים דוגמה מכביש 6 שאפשר, אם יש אכיפה, באמת להפוך אותנו לאנשים ש... עומדים בכללים ובחוקים, אבל רק לסבר את האוזן.
מה כביש 6? מה הדוגמה של כביש 6?
כשפתחו את כביש 6, אז עם ישראל היה במיטבו, רימה כהוגן, שם בוץ על הלוחיות, קשקש על הלוחיות, רק שלא יזהו אותו ולא יחייבו אותו, אבל הם עם מצלמות בכל מקום, וניידות בכל מקום, וגם מחזריים באכיפה, וברגע שהיה ברור לכולם שאי אפשר לברוח מזה, אז היום כולם משלמים בכביש 6. אין דבר כזה לרמות את כביש 6, זה פשוט לא קיים. אם אפשר לרמות, אנחנו מרמים, כמו כל עם אחר, אנחנו יותר רמאים מעמים אחרים. אבל בכביש 6 אי אפשר לרמות. אז בעניין של המיסים, רק להסביר עד כמה ההיקף הזה הוא בעייתי, אפילו לא מבטלים את הכלכלה השורה, רק מורידים אותה לממדים, של גרמניה, צרפת, קנדה, ארצות הברית, אז אנחנו מוסיפים לתוצר של מדינת ישראל סדר גודל של 100 עד 200 מיליארד שקל, שאז מדובר במיסים, אז זה מוסיף לקופת המדינה עוד 30 עד 60 מיליארד שקל. כל תקציב משרד הבריאות, כל שנה, כל תקציב משרד הבריאות, כולו, זה 24-25 מיליארד שקל. אז אנחנו מדברים פה על מהפכה של ממש, בתקבולים, ככה שאנחנו אז נוכל, עכשיו שאנחנו מדברים על איך מממנים את שנת הקורונה וכו', אז במקום ישר לקפוץ זה כמו רפלקס כזה, בואו נעלה מיסים, ובואו עכשיו נוריד בתקציבים של כולם, אז רגע, 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 בואו קודם כל נשים יד על הכסף, א', ושנית, גם יש עניין של שקיפות תקציב, בואו נעשה סדר, מי פה מקבל את הכסף? למה זה הולך לאלה ולא לאלה? כמה בכלל הולך? אין לנו מושג. יש תקציב מדינה של אלפי תקנות תקציב, אבל אי אפשר לאגום את זה לפי נושאים. אי אפשר לדעת, למשל, קחו משהו יחסית פשוט, חינוך, אוקיי? כמה אנחנו מוצאים על חינוך? אף אחד לא יודע, זה לא תקציב משרד החינוך, כי לא כל תקציב משרד החינוך הולך לענייני חינוך, ולא כל מה שמגיע לחינוך בא ממשרד החינוך. כל משרד יש לו יד ורגל בדברים האלה, ובכל תחום אחר, וזה עוד משהו שאנחנו עוד... הוא אפילו לא משהו שהוא פוליטי במיוחד, אבל כמה הולך לשטחים, כמה הולך לחרדים, כמה הולך לכל מיני מקומות שאנחנו דווקא מעדיפים מסיבות כאלה או אחרות לתת יותר, אז כמה זה יותר? 10% יותר או פי 20.
לפני שאנחנו הולכים להוצאות, זה מסכים איתך סופר חשוב, כי אנחנו נלך לבחירות כנראה בספטמבר עוד פעם, אני רוצה לדעת למי אני מצביע, לפי למי הוא מתכוון אותי את הכסף. סופר חשוב. והיום לא יודעים, עזוב שאין מצע גם כבר, לאף מפלגה כבר אין מצע. אבל מבחינת ההכנסות כבר שנים, עוד מלפני הקורונה, כשהגירעון הלך ועלה, מדברים על מלחמה בהון השחור, מלחמה בהון השחור. מה הפער בין הסיסמאות האלו לבין באמת מה שצריך לעשות? אני חושב שהעקיפה זה must, כי בסוף היווני והגרמני גם, הם לא מאוד שונים, חוץ משבגרמניה, העקיפה היא כזו שהופכת את זה להרבה יותר מפחיד לרמות.
אז גם במדינות אחרות, מדינה מתוקנת, אתה א' יודע שיש סיכוי סביר שאם אתה מרמה, בסופו של דבר יתפסו אותך, ואם תופסים אותך, אם אתה באמריקה, לפחות זה אני יודע, מכניסים אותך לכלא. כלומר, אין פה כופר, אתה לא מתחיל להתמקח, אולי אני אשלם לכם בכל זאת פלא, אין דבר כזה.
אז מה נחלו עד היום, בשנים האחרונות?
אז אחד הדברים שהתברר לנו בעבודה שעשינו לפני מספר שנים, עבודה שעשה נועם גרובר, הייתה על העניין הזה של כלכלה שחורה, ומה שהתברר זה שבמדינות שיש חובת דיווח, כיף הכלכלה השחורה הוא קטן יותר, ובניגוד לטענות האוצר וגורמים אחרים בממשלה שלא מתאים להם בגלל מסיבות פוליטיות כאלה ואחרות, הם טוענים יעלה הרבה יותר, תהיה הרבה יותר עבודה, אז לא. ברגע שעושים את זה כמו שצריך, אז גם כל עלות הגבייה היא נמוכה יותר באותן מדינות מאשר במדינות שאין בהן. אז ככה ש... זה משהו שהוא פשוט מאוד. מה שהצענו, זה למעשה חובת דיווח. לא, מבחינה רוחנית, בדומה לאמריקאים, אבל ממש לא, כי אצל האמריקאים זה מאוד מאוד מסורבל, וזה מוטה לכל מיני בעלי אינטרסים וכך הלאה. אבל ברמת העיקרון, שכל ישראלי בסוף השנה יצטרך לחתום על דף, או מקסימום שני דפים, מה סך הכנסותו מעבודה וממקורות נוספים, ולחתום. וברגע שאתה חותם, אתה בעצם מצהיר, לא הרווחתי אגורה אחת מעבר לזה. ואז, אם זה מעלה חשד, יבדקו אותך, ואם אתה עולה באיזושהי סריקה רנדומלית, כמו במדינות אחרות, ובודקים אותך, אתה צריך להוכיח שזה מה שיש לך. ואם תופסים אותך, אז נותנים לך בנבות, בנבות רציני מאוד, ושתדע שיש נבות, וברגע שאתה יודע שיש סיכוי שיתפסו אותך, ושיש נבות, אתה מתנהג כמו בכביש 6.
תן לי להבין רגע משהו. כשדיברנו על החינוך, ולמשל על הליבה, הבנתי את הגורמים האינטרסנטיים שעומדים למעלה, ואולי לא רוצים שזה יקרה. בנושא ההון השחור, אני לא מצליח להבין למי יש אינטרס
ש... באמת? אז יש אמנה למשל ב-OECD שאנחנו מסרבים לחתום עליה, בגלל אחד בשם גפני שיושב בראש ועדת הכספים, כי לא מתאים לו.
למה?
כי לחרדים למשל יש משהו ש... אגב, בעיקרון זה משהו מאוד יפה, הגמחים של סיוע הדדי שנותנים אחד לשני, אבל הגמחים האלה, על פי עבודה, זה עוד עבודה שנעשתה על ידי איתן רגב בתקופה שהייתי בטאוב, במרכז טאוב, מה שהוא יראה זה שהמערכת הגמחים האלה זה מין מערכת של הלבנת הון. אפילו החרדים עצמם יודעים להגיד לך שעל כל $10 או $10,000 שאתה מכניס לעסק הזה, אתה מקבל חזרה 8,000. אתה מקבל 8 על כל 10, והם גם דואגים לתת במקבצים שלא עולים על $10,000. ככה שאז גם אין מעקב אחרי זה, זה לא מדליק נורות אדומות.
כן, אבל אתה בא...
אבל הם לא היחידים, וזה חשוב להדגיש, הם לא היחידים. עצם איזה ישראלי לא מכיר את המושג עם קבלה בלי קבלה, זה לא משהו שהחרדים חתומים על הדבר הזה.
מסכים, אבל זה לא קבוצה כלשהי, ואם אתה בא לגפני, או סליחה שאנחנו נתפסים רק על השם שלו, ואתה אומר, חביבי, אנחנו הולכים לחסוך 40 מיליארד שקל בשנה, 5 מיליארד בא למגזר שלך. רק תילחם בזה. זה נשמע לי כמו, אתה יודע, עסקת חליפין הכי טובה שיש. יש מדינות שזה מה שהן עושות.
אז מתברר שיש פה הרבה אנשים שלא מעוניינים בזה. כלומר, אם אנחנו יודעים עד כמה רווחת הרווח העניין, תראו, אתם יודעים מה, דוגמה דווקא מהשנה האחרונה, הממשלה נתנה סיוע לעצמאים, בהיקפים שהיו תלויים במה הם דיווחו בעבר. וחלק מהעצמאים, כולל הנהג מונית שהביא אותי לכאן היום, אמר, זה הספיק לי, זה עזר מאוד. והוא, עכשיו אני מצטט אותו, וכל הבכיינים האלה שמתלוננים, זה לא הספיק, זה בגלל שהם לא דיווחו כמו שצריך, וזה הכל היה שחור. ובגלל שזה רווח כל כך, אז כנראה שיש כאן בעיה די משמעותית של הרבה אנשים. שוב, לא כל עם ישראל רמאים. אבל הסיפור הזה רווח, ואם הדעה רווחת באופן כללי היא, אוקיי, כולם עושים את זה, אז מה, אני עכשיו יהיה פרייר? אני לא אעשה את זה, אז לא, אז ברגע שמתלבשים על זה...
בסוף עונש פוליטי שיכול לבוא בעקבות. אם יש לך באמת קבוצה גדולה, גם אם אין לה כוח פוליטי, בסוף היא מגיעה לקלפי. אתה לא רוצה להיות צבוע בתור זה שעכשיו נכנס בכולם, ודורש מהם לדווח על כל הכנסה והכנסה שיש להם.
כן, אני מבין.
אתה לא
רוצה להיות הישרה. אתה צריך להתחיל להסביר בעולם תקשורתי מאוד שטוח ושטחי ורדוד, שאני עכשיו, בשביל להוריד לכם את המיסים, אני הולך לגבות מכם הרבה יותר מיסים על כל מה שאתם לא דיווחתם.
זה ההגדרה של מיסים, לא?
אבל עכשיו כל אחד עושה את החשבון אם הוא מרוויח או לא מרוויח, וזה לא כל אחד מסוגל, אז הם קודם כל רואים ששמים את היד על הרבה יותר כסף, אז עזבו אותי.
ברשותך, יש לנו, אני רוצה לגעת בעוד איזה נושא שקראתי באחד המאמרים שלך, אני רוצה שתסביר לי את זה. למה אתה חושב ככה? כתבת, בציטוט חופשי, בתחומים מסוימים ישנם ארגוני עובדים עוצמתיים שאינם מעוניינים בטובת הארגון שבו הם עובדים, אלא בטובת עצמם, וזה מונע ניהול ענייני ויעיל. מצד אחר, ישנן חברות פרטיות שאין להם כל עניין בטובת עובדיהם או בהכשרתם. אתה זוכר את ה...
כן, זה בהקשר של רפורמה בשוק העבודה.
בדיוק.
יש לנו קוטביות מאוד משמעותית בשוק העבודה. יש, וזו דוגמה קלאסית, איפה שלא חייבים להמציא את הגלגל. יש סוג של מדיניות שעובדת די טוב, שנקראת Flex Security, שהמדיניות הזו למעשה מחייבת שכולם ייתנו כתף. ואז במצבים כאלה, דנמרק היא דוגמה קלאסית לסיפור הזה, פריון העבודה הרבה יותר גבוה מישראל, הפערים אבל הרבה יותר נמוכים. אבל ששם יש משבר כלכלי, אז לא יוצאים לרחובות ומשביטים בגלל שמפטרים אנשים, כי שמפטרים שם בן אדם, א', יש הרבה יותר חופש בדנמרק לפטר וגם להעסיק אנשים. מצד שני, נותנים גם הכשרה מקצועית תוך כדי עבודה, ובמיוחד עם מפוטרים, וגם נותנים חבילה של קומפנסציה בתקופה שמובטלים. זה מוגבל בדרך כלל לשנה, כך שאתה לא יכול להמשיך לנצח, אבל אתה יודע שאם מפטרים אותך, אז אתה לא תהיה רעב, אתה מסודר, אתה לא יורד ברמת החיים, והמדינה עוזרת לך למצוא את העבודה הבאה, גם מבחינת ההכשרה.
יום אחד בשבוע המדינה אומרת לי, אתה הולך לקורס,
לא, רגע, אז זה בעניין אם אתה מובטל, אם אתה עובד, המעסיק גם כן משתף פעולה, ונותן לך הכשרה מקצועית, ומשדרג את היכולות שלך. הם עוזרים בעסק הזה, ושהמעסיקים, אני משתמש בדנמרק, זה לא רק דנמרק, יש עוד מדינות סקנדינביות בעיקר, אבל במדינות האלה, בדיונים בין המעסיקים לארגוני העובדים, ארגוני העובדים מדברים יחד עם מעסיקים באותה שפה, איך משפרים את הפריון, את פריון העבודה, כי ברור להם שאם אני לא מייצר הרבה בשעה, לא יכול לקבל שכר גבוה לשעה, אין, יש מאין. אז ברור שצריכים לשפר את זה, אז איך עושים את זה, וגם תוך כדי זה שמגנים על העובדים, שההגנה על העובדים, זה ה-security, flex security זה flexibility ו-security, flexibility למעסיקים שיכולים לפטר ולהעסיק כרצונם, אבל ה-security של העובדים זה לא שמונעים את הפיתורים, אלא שבעצם משדרגים את היכולות, נותנים להם סיוע לעבור את התקופה הזו, ושעובדים ביחד, אז זה, 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 זה גם הצלע של המעסיקים, גם הצלע של ארגוני העובדים, וגם הממשלה שצריכה גם את שלה לתת לעסק הזה, אז הרבה יותר רגוע מבחינת תעסוקתית, ואז החברות יכולות לפעול הרבה יותר בהתאם. אז חזרה לציטוטים שלך.
שלך.
שלי, שאתה ציטט, אתה אותי בהקשר הזה. אצלנו יש בלגן, כי אולי אפילו הייתה לנו הזדמנות פעם, שהעובדים היו גם המעסיקים, בתקופה של ההסתדרות שהייתה גם המעסיקה הגדולה וגם ארגון העובדים, אבל זה כבר לא קיים. היום אנחנו מסתכלים על ארגוני העובדים, שבחלק מהמקרים הם כל כך חזקים, שמעניין אותם הסבתא, מה קורה לחברה, העיקר טובתם האישית, ואי אפשר לנהל את החברות שבהם עובדים. מצד שני, יש פירמות, חברות קבלן למשל, אבל לא רק. יש כל מיני פירמות שלא מעניין אותם בכלל רווחת העובדים, רומסים אותם, רומסים גם את כבודם, רומסים את השכר שלהם עד כמה שניתן, דופקים אותם בכל דרך אפשרית. אז למה שארגוני עובדים, שוב, לא כל ארגוני עובדים, ולמה מעסיקים, ושוב, לא כל המעסיקים, אבל מהסוג הזה בכלל יוותרו על מה שיש להם, נתחיל לעבוד ביחד, יש להם כבר, תפסו את חלקת האלוהים הקטנה שלהם. איזה אינטרס יש להם?
מה של הסקנדינבים האלה, שהם כל הזמן משתפים פעולה וטובים אחד לשני? מה קורה שם?
אז אנחנו גם יודעים לעשות את זה בתקופות משבר, זה הקטע, אם כי המשבר האחרון לא משהו. אבל לפחות בתקופות של משברים ביטחוניים, זה אנחנו, אנחנו, פה בכל זאת יש לנו איזושהי מטרה משותפת. אז כדאי להיזכר בה.
ולשם כך אנחנו ברגע בן גוריוני, כמו שאמרת.
כן.
תראה, הסיפור המרכזי, תכלס, כמחצית מהילדים בישראל מקבלים השכלה של עולם שלישי, זה כמובן לא רק חרדים, זה הרבה מעבר. ערבים, פריפריה גיאוגרפית, חברתית, אבל סדר גודל שמחצית מהילדים כאן מקבלים השכלה של עולם שלישי, והם שייכים לחלקי האוכלוסייה שגדלים הכי מהר. הם, כשהם יהיו גדולים, לא יוכלו לתחזק משק עולם ראשון, רק משק עולם שלישי. משק עולם שלישי לא יכול לתחזק מערכת בריאות של עולם ראשון, או מערכת רווחה, או את מערכת ביטחון של עולם ראשון, כזו שמסוגלת לעשות דברים די מדהימים להגן עלינו בשכונה הכי אלימה על פני כדור הארץ. לכן, יש מדינות שקורסות, מספיק לראות את לבנון, מה שקרה שם, המשכילים ביותר שהיו בעיקר הנוצרים, נטשו. ועכשיו זה בין נשים לסונים שם, אבל זה מדינת עולם שלישי לכל דבר. בירות, אף אחד כבר לא קורא לבירות הפריז של המזרח התיכון. זה קורה, זה קרה לשכנים שלנו, זה קרה...
מה קורה בין יום, אבל זה קורה.
זה קורה בהרבה מדינות. אז לנו אין את הלוקסוס הזה, אנחנו לא נוכל, לא נהיה גם מדינת עולם שלישי, כי פשוט לא נהיה, לא נוכל להגן על המדינה הזאת באזור הזה, ולכן זה הופך להיות עניין קיומי. אז אני חושב שיש לנו הזדמנות עכשיו.
מה הדדליין?
חלק מעמיתיי חושבים שעברנו אותו. אני דווקא חושב שהתקופה האחרונה מראה שאולי שלא. כלומר, אני רואה איך, שוב, עם הרבה עם זה ועם זה ועם זה, אני יכול לראות איך מתגבשת פה קונסטלציה פוליטית, ששמה הרבה מהבעיות היומיומיות בצד ועוסקת בבעיות השורש, ושמתקן את הבעיות היומיומיות, עושה את זה בראייה ארוכת טווח, ובמקום לריב על סידור כיסאות על הטיטניק, משנה את הכיוון של האונייה כולה.
ועם המשפט הזה, אני חושב שהחלק הרע הזה של הפודקאסט נסכם. אני דווקא חושב שאתה יותר אופטימי, אני לא דיברתי איתך לפני 5 שנים, אני חושב שאתה יותר אופטימי ממשהו לפני 5 שנים.
כן, יש לאמריקאים ביטוי, If it ain't broke, don't fix it. וללכת לדבר עם אנשים בשנים האחרונות, מה אתה רוצה, המצב הכלכלי פה מצוין, מה אתה מבלבל לנו במוח. אז עכשיו ברור שהוא לא.
ברור. אוקיי, אנחנו יש לנו, יש חלק אחד בפודקאסט, לא הכנתי אותך מראש, אני מתנצל, שאנחנו מדברים על הדבר המוטרף שקרה השבוע, ואולי לא שמתם לב לב. קצר מאוד.
אני אתחיל?
תתחיל.
אני אתחיל. אז רק משהו שקרה השבוע עם פייסבוק, שמראה איך אתה יודע שמשהו הופך להיות מיינסטרים מבחינת הדעה הציבורית. אז פייסבוק בעצם הודיעו השבוע שמפסיקים להוריד פוסטים שטוענים שהקורונה נוצרה בעצם כדליפה ממעבדה בסין, מה שבהתחלה הרבה חשבו וצייצו, ופייסבוק התחילו להוריד את הפוסטים האלה, כי זה קונספירציה, וזה פוגע בסינים וכן הלאה, אז הם הודיעו השבוע שהם כבר לא מורידים את זה, זה מיינסטרים, זה ידוע, זה הופך להיות סוג של עובדה.
ביידן הולך לחקור את זה עכשיו.
יפה.
אגב, הוא הכריז השבוע שהולך לחקור מה קרה בדיוק בסין.
אז לפעמים אתה חושב שאולי הכוח של פייסבוק, בקביעת עובדות היסטורית לפחות, זה ייראה ככה שזהו, זה כנראה מה שקרה, כי כולם כבר מדברים על זה בצורה ודאית.
אני לוקח אתכם ל-1945. אחת התוכניות להכשרת ברוקרים הכי מפורסמות שיש, זה של בנק אוף אמריקה, מרי לינץ'. והתוכנית להכשרת ברוקרים שלהם היא לאורך שנים נורא אגרסיבית. הם עושים מה שקוראים ב-cold calls. זה שיחות רנדומליות לאנשים, וטוב, המניה הזאת היא חמה, תקנה. והם הפסיקו עם זה השבוע, וזה צעד נורא נורא משמעותי. יש להם אלפי ברוקרים שהם מכשירים מדי שנה,
מעט מאוד מסיימים כי היעדים שלהם נורא קשים, והם אמרו להם, תקשיבו, אנחנו, אתם לא עושים יותר שיחות יזומות לאנשים שהם לא במאגר של הבנק, שזה מאגר לא קטן של משהו, 60 מיליון לידים, וזו מהפכה. אגב, היעד שלהם הוא בשבוע להגיע ל-40, היה להגיע ל-45 לידים, ולקבוע 6 פגישות. הכל כמובן במטרה להכניס כסף, ואם אתה...
מטעמי בעצם חדירה לפרטיות?
זהו. אז אם אתה שואל אותם, הם אומרים, תקשיבו, העולם השתנה, אנחנו כבר לא עושים את זה, אבל בתכלס, היו להם המון תביעות, ובשנה שעברה, והם החליטו שזה פשוט לא שווה להם את זה. וזו מהפכה, כי... כל אחד שיודע איך ברוקר עובד, זה פשוט להיות סלסמן של מוצרים פיננסיים, וככה הרבה משברים בעבר התחילו, אתם מכירים בטח את הסיפורים. זהו. תודה רבה, דן.
תודה לכם.
תודה רבה שהזנתם.